שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
תכף אני רוצה להגיד משהו על פורום קהלת, שפרסם היום איזשהו מסמך בנוגע לצעדים הכרחיים להחזרת האיזון בין הרשויות, אבל עוד לפני רק נתאר על מה אנחנו עובדים היום. אז ככה, אחרי מכתב ההייטקיסטים ומאבק הגלימות, הגיע אתמול עוד מכתב, מכתב המנכ"לים. עשרות מנהלים בכירים במשק חתמו על מכתב די קצרצר ולא ממש מפורט, שפשוט מצטרף למכתב ההייטקיסטים, בדאגה למעמדה של מערכת המשפט שעלולה להיפגע מהממשלה הבאה, והם גם מביעים דאגה מפגיעה אפשרית במיעוטים, נשים ולהט"בים. הדילמה של מנהלים שפועלים בשוק המקומי היא קצת יותר סבוכה מזו של הייטקיסטים שלא תלויים בממשלה ובלקוחות מקומיים, ולכן אנחנו רוצים לברר מי חתם ומדוע. נדבר עם אחד החותמים, אלון פילץ, מנכ"ל דיזינגוף סנטר.
ואם פתאום יש לכם ריקנות אחרי גמר המונדיאל, אז משפטו של ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו ממשיך להתנהל, והשבוע העידו בו שני עדים נוספים. הפעם אלה יושב ראש את מועצת הכבלים והלוויין לשעבר יפעת בן חי סגב, וגם דוד צ'רן, מי שהיה ראש לשכת נתניהו, שוב, לשעבר. על שניהם ביקשה הפרקליטות להכריז משום מה כעד עוין, היא לא קיבלה את מבוקשה, וכן מענית כתב המשפט של הארץ יהיה איתנו כדי להסביר מדוע, והאם העדויות הללו מקדמות במשהו את המשפט הזה ולאיזה כיוון.
ועוד קצת אלון מאסק, קשה לעבור יום בלי התופעה המטרידה הזאת, איתן. אז אחת הסיבות שבגללן הוא רכש את השליטה ברשת החברתית טוויטר, היא הגחמה, הרצון שלו למנוע דיווחים על התנועות שלו במטוסו הפרטי ברחבי העולם. אז למרות שהוא הבטיח לא לסגור את חשבונו של צעיר אמריקאי שעדכן את משתמשי הרשת כל אימת שמטוסו של מאסק המרי, הוא חסם אותו, וחסם גם כמה עיתונאים שדיווחו על החסימה. אבי שרף שלנו, הוא עוקב חובב של תנועות מטוסים, בעיקר של אנשים עשירים, עם מטוסים פרטיים.
זה הולך ביחד, לעניים אין מטוסים פרטיים, בדרך כלל.
וואלה, תפסת אותי.
נכון.
לא ידעתי שלעניים אין מטוסים פרטיים.
כן.
אז אבי שרף יהיה איתנו, והוא יספר על החשיבות של המידע הזה בכלל. למה אנחנו צריכים לדעת על תנועות של מטוסים של אנשים פרטיים ועשירים? האם מאסק יצליח במאבק הזה? שאלה מעניינת. יאללה, מתחילים.
יאללה.
איתן, אז פורום קהלת פרסם היום איזשהו נייר עם שבעה צעדים הכרחיים להחזרת האיזון בין הרשויות. בחירת שופטים לבית המשפט על ידי נבחרי ציבור, כלומר לא על ידי מערכת המשפט ועורכי דין. הגדרה של בחקיקה של מקרים שבהם מותר לבית המשפט לפסול חוקים, עוד כל מיני סעיפים, למשל עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לא יחייבו את הממשלה. כל מיני צעדים מאוד רדיקליים בעצם להחלשת מערכת המשפט, ואני כל הזמן אומר לעצמי, תגידו, אתם, פורום קהלת, כשאתם בודקים מה חשוב לציבור, מה חשוב לציבור, כשאתה בודק, יוקר מחיה ופקקים ושכר הוגן ושוויון הזדמנויות ושוויון נטל וביטחון אישי ושירותי בריאות וחינוך ותחבורה ומיגור אלימות, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. ואני אומר עצמי, בכל הדברים האלה אפשר לטפל בלי שינוי אחד במערכת המשפט הישראלית. מי שבא ותולה במערכת המשפט את כל הצרות שלנו, חלק גדול מהצרות שלנו, עושה לעצמו עבודה קלה, מגלגל עליהם את צרות המדינה, ובעצם עושה הסחת דעת, במקום לפתור את הבעיות האמיתיות שמציקות לאזרחי ישראל.
פורום קהלת הוא מוסד, לכאורה מוסד מחקר, הוא מעסיק הרבה מאוד אנשים, פרופסורים ודוקטורים לכלכלה, למשפטים וכן הלאה, אבל בשום מקום אין איזה הגדרה של מה היעד המרכזי לשם מה הוא עובד, האם באמת בשביל לשפר את המצב של הציבור, ואז אתה שואל את עצמך איזה ציבור, האם זה כל הציבור באופן כללי, או שהוא יותר מוטה לכיוון מגזר אחד בציבור. הנקודה היא שבסופו של דבר צריך לראות מי הם האנשים, ועוד יותר מכך מי הם התורמים, או בעצם מי האנשים שמממנים את הארגון הזה. אני אומר שוב, מאות אנשים, ליותר מ-100, פעם אחרונה שבדקנו שעובדים בארגון, והכסף שם מגיע מאמריקאים, יהודים, שמרנים ונאו ליברלים בצורה הקשה ביותר שאפשר לחשוב, ממש טרמפיסטים. אלה אנשים שממעמדם ומהכיסא שלהם כמיליארדרים, חושבים שמדינות דמוקרטיות צריכות להתנהל בשונה ממה שאנחנו מכירים במודל, בארצות הברית, באירופה, אפילו בישראל, לפחות עד כאן. לא צריך כמעט שירותים ציבוריים, אפשר לקנות את הכל בשוק האזרחי. לא צריך לשלם מיסים כמעט, לא בדיוק ברור איך המדינה תתנהל. ואז אתה רואה שהם דוחפים לחברי הכנסת, הם עשו את זה גם קודם, אבל הם עכשיו יהיו הרבה יותר יעילים, הצעות חוק ורעיונות וניירות עבודה ומחקרים לכאורה, שבאמת הולכים לכיוון של מזעור היכולת של הממשלה, בוא נגיד, לערער על מעמדם של המולטי מיליונרים, לגעת להם בכיס או לגעת להם בעסקים. בסופו של דבר זה משימני אותם, הם רק עוטפים את זה הרבה פעמים באיזשהו, אתה יודע, נרטיב של לכאורה זה יהיה יותר טוב לכולם בממוצע. וזה עצוב. זה עצוב. זה עצוב שהם מצליחים לעשות את זה, ושהקשרים הללו בין קהלת לבין המחוקקים שלנו הם לא יותר שקופים.
והם הולכים להיות כנראה יותר הדוקים בקדנציה הנוכחית. טוב, בוא נתקדם. שלום לאלון פילץ.
שלום רב, צהריים טובים.
שלום, שלום.
אתה שותף בדיזינגוף סנטר, אולי קניון הראשון בישראל, אפשר לקרוא לו, ואתה חתום על מכתב שפורסם אתמול של מנהלים ומנהלות במגזר העסקי, שמצטרפים למכתב ההייטקיסטים. יש פה כמה עשרות אנשים שחתמו על זה, חלקם הגדול מאוד מוכר. והאמת, הסתכלתי קצת על הטקסט שלכם, אתם לא ממש מפרטים, אתם פשוט אומרים, אנחנו מצטרפים למכתב ההייטקיסטים, אנחנו לא, אתם לא הוספתם עוד כמה דברים משלכם. אז תספר לנו קודם כל, למה החלטת לחתום על זה, ומה מדאיג אותך בתור הבעלים של דיזינגוף סנטר?
כן, ומי הנפש החיה מאחורי ההחתמה הזו?
אוקיי, תראו, ההתארגנות הזאת שאברהם רונן כבר התחיל אותה ב-2019 היא של כל מיני אזרחים, אני באופן אישי לא חושב שלאנשי העסקים יש איזה משקל יתר מול כל אזרח, סך הכל כל אחד עם הפרספקטיבה שלו, זה קודם כל. דבר שני, ההצטרפות היא באה להגיד לממשלה המתגבשת שיש תקווה שהכללי משחק הפוליטיים, הדמוקרטיים, יישמרו, ואם לא, ניפגע כחברה, וניפגע אולי גם ככלכלה, שזה בעצם בא לשדר שחלק לא מרוצים. ברור שהחלוקה היא פוליטית, ורוב האנשים במחנה אחד מאושרים, והמחנה של אני נמנע עליו כנראה לא מרוצים מתוצאות הבחירות, ועדיין יש דברים שנראה, לפחות כמו שמסתמנים, שהם שבירת כללי משחק, בין אם זה פסקת ההתגברות, בין אם זה יחס לקהילה הגאה, ועוד דברים שבצנרת מסתמנים.
אני תכף אנסה לשאול אותך מה כקבוצה אתם מצפים שיהיו תוצאות או השלכות של מכתב כזה, אבל קודם אני אדגר אותך עם טענת הצד השני לצורך העניין של המכתב. אנשים במחנה של נתניהו, בוא נקרא לו בשמו, באים ואומרים, מדובר בשמנה והסלטה האליטה של המרכז שמאל, העשירים, הם רוצים בעיקר דבר אחד, זה שלשמור על המעמד שלהם ועל הכוח שלהם, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, אנחנו רוצים להזיז דגשים, אנחנו רוצים לפתח דברים אחרים, ופשוט החבר'ה האלה שיושבים למעלה למעלה בפירמידה לא רוצים לזוז, והם רוצים להישאר למעלה וכולם שישארו מתחתם. והם פשוט בוכים בכי של הקוזק הנגזל אחרי שהם מצצו את לשדם של החלשים במשך 70 שנה. מה אתה עונה להם?
אוקיי, קודם כל זה, אין ספק שאתה מתאר את זה באופן ציורי, אבל בוא נגיד, כמעט לא יכול להיות מרחק יותר גדול מזה, במוטיבציה האמיתית של האנשים. נתחיל בסעיפים, עוד פעם, כל זה דברים שהתפרסמו, אני כמובן לא יודע מה כתוב בהסכמים הקואליציוניים. השבוע היה די הרבה בעיתונות על כך שהחרדים הצליחו להשיג המשך מימון, אפילו הגדלת מימון, למוסדות חינוך שלא ילמדו לימודי ליבה באופן, נקרא לזה, רשמי. גם קודם לא לימדו, והיה כל מיני תקוות שלמדו, אבל מן שמו דגל, לא נלמד לימודי ליבה. הדבר הזה, לפי כל מחקר ולפי כל קנה מידה, פוגע בעיקר לצערי, בילדים וילדות חרדים, ושעתיד הכלכלי והעתיד התעסוקתי שלהם נפגע מהדר כישורים בסיסיים בחברה
ובכלל. אבל תגיד, כשבני גנץ, יושב ראש כחול לבן, בזמנו אמר, אני אתן לחרדים דף, ובוא אגיד להם, תכתבו מה שאתם רוצים ואתם תקבלו, זה היה באותה מידה. כלומר, הדיל הזה שאנחנו ניתן לחרדים לנהל את חייהם כמו שהם מבינים אותם ולא נתערב להם, ואנחנו רק רוצים את קולותיהם, הוא שותף, הוא גם במחנה השני זה היה אותו דבר.
לא, לא, לא. אני, רגע, קודם כל אני לא אחראי על בני גנט, ואני חושב שכל אחד מהאנשים, העיקר תפל שלו, מה הוא מוכן להקריב בשביל מטרה פוליטית, ואנשים רציניים, וכל אחד יש לו את השיקולים שלו. גם אם בני גנט מוכן להקריב את הילדים החרדים, וגם אם ביבי נתניהו מוכן להקריב את הילדים החרדים, בעיניי בשני המקרים הם טועים.
אבל זה קורה כבר הרבה מאוד שנים, השאלה למה המכתב הזה מתפרסם עכשיו ולא לפני 10 שנים?
רגע, זה לא, זה קורה הרבה שנים, אבל אני מזכיר לך שהמגמה כולל הסדר שהיא גם התפרסם בתקשורת של נדמה לי חסידות בעלי, זה היה שיסכימו תמורת מימון להכניס לימודי ליבה, וזה בין היתר לא כל כך בגלל שאכפת להם מה המחנה שלי או האליטה העסקית חושבת, אלא בגלל איזושהי תפיסה פנימית שצריך לחול שינוי גם בעולם החרדי, בלי קשר לאורח החיים הכללי. אז זה בכלל לא נובע בעיניי ממחנה פוליטי. עכשיו, אם אכן זה רעיון טוב לא ללמוד לימודי ליבה, אז אין לי שום בעיה שהמדינה תיישם את זה, בין אם זה עושה את זה הקואליציה הזאת או הקואליציה של בני גנץ. אני חושב שרוב המכריע של אנשי חינוך וכלכלה חושבים שכדאי לאנשים בעולם מודרני להיות עם קישרים של עולם מודרני. זה פעם אחת, אני לא אומר את זה על חשבוני, זה לא אכפת לי שאנשים לומדים בישיבות ובוחרים באורח חיים אחר משלי. אני חושב שחלק מהליברליזם זה חייב את הנחיות.
לא, לא, קל לשכנע בעניין הזה. העניין הוא שיש פה ערב רב של דברים שהממשלה החדשה מקדמת. למשל, הכשרת קלון לאריה דרי. זה מטריד אתכם, או שאתה אומר, לא, אני מתעסק יותר בסוגיות מקרו?
הסיפור הזה של למה אריה דרי התחייב בהקשר פשרה האחרון שלו, על פי איזשהו חומה שרק כאילו ברשתות וקראתי, אוקיי, הוא לא התחייב לזה מפורשות, וזה לא חלק מהסדר פשרה, ובעיניי זה לא יעד כל כך מרכזי, אתה יכול להגיד מבחינה אתית, זה לא נראה טוב וכן הלאה, אבל אני לא רואה בזה שזה שבירת שלטון החוק. שבירת שלטון החוק זה חקיקה פרסונלית, זה שבירת שלטון החוק. שבירת שלטון החוק זה להגיד שמטרת פסקת ההתגברות זה להכשיר מחר בבוקר צעדים נגד זכויות אדם ונגד מערכת המשפט בכללותה. זה שבירת כללי משחק.
אגב, עולה לך בריאות לחתום על כזו עצומה? אתה מתלבט, אתה אומר לעצמך, רגע, לקניון שלי מגיעים גם ימניים, ויום אחד אולי, לא יודע, הממשלה הזאת תתהפך עליי ותגיד, אל תיכנסו לקניון של זה שיוצא נגד הממשלה שבה בחרתם?
תראה, אני חושב המכתב הזה הוא עדיין לא מכתב פוליטי, הוא מכתב אזרחי, לא פוליטי מפלגתי, למרות שאני באופן אישי בן אדם מזוהה, כי גם השתתפתי בחוסר הצלחה בפריימריז של מפלגת העבודה, ודידינג אוף סנטר הוא יושב בלב קהילה בתל אביב, עם ערכים מאוד ברורים בעד קהילה גאה 30 שנה, לא רק בשנים האחרונות, בעד עמדות שמאל כאלה ואחרות, העסקה ישירה ועוד כל מיני דברים. עכשיו, כמובן שאני רואה את המרכז שלי ואת העסק פתוח לכולם, ואני לא רואה באמירה פוליטית סיבה להחרים אותי או סיבה לבוא לפה בגלל זה. אוקיי, זה קודם כל, אני לא חושב שזה עד כדי כך קריטי. לגבי הצעדים הכלליים, תראה, אם מדינת ישראל תלך לימין קיצוני, ימין קיצוני, אני מתכוון מבחינת התפיסה הפוליטית הכללית, שזה כרגע לאומנות, שנאת שמאל ופופוליזם, שנאת ערבים, סל שלם של דברים מאוד מאוד בעייתיים ומאוד מסוכנים, אז אני חושב שא' יכולה לשלם מחיר כלכלי כבד, בין היתר בריחת מוחות, בין היתר אנשים שחושבים שמרכזי פיתוח יכולים להקים גם במקום אחר, לא רק בישראל, שנהנית מהשקעות ונהנית מתפיסה ליברלית של תל אביב, וכמובן כלכלה די משגשגת. אבל שוב, אני חושב שהחברה היא יותר חשובה מהכלכלה.
לסיום, תאמר לי בבקשה, אתה מציג את עצמך בעיקר כאזרח מודאג, אני משאיל את זה מאדם אחר.
לא, אזרח מודאג.
אבל אתם בכל זאת, זה בכל זאת רשימה של אנשי עסקים, בעלי זיהוי ציבורי מסוים, זה מצטרף למכתב דומה 48 קודם של הייטקיסטים. אני לא יודע, אבל יש גם מכתבים אחרים שמתפרסמים של קבוצות כאלה ואחרות. האם יש לכם תחושה שהמכתב הזה, או המכתבים הללו, יחדיו, באמת משפיעים על קבלת ההחלטות של, של מנצחי הבחירות, מזיזים את, את המחוג, ומה תעשו במידה ולמכתב לא יהיה, אתה יודע, אפקט?
תראה, אני לא חושב שהמכתב כלעצמו הוא עושה השפעה גדולה. אני חושב שכן מערכות לחצים ואינטרסים של הרבה גופים, זה דבר שאנשים מתייחסים אליו. עכשיו תגיד לי, מה תעשה אם לא יקבלו את המכתב? כנראה אני אעשה את אותו דבר שעשיתי קודם, אני לא אפסיק לשלם מיסים, ואני לא ארד מהארץ, ואני לא אגיד לעצמי, אני לא מקבל את החלטות הממשלה. אוקיי, היא עדיין נבחרת, ואני אכבד אותה. תגיד לי, באיזה רגע זה יתהפך, כשירדפו קהילה גאה, אז אני אחשוב את זה אחרת. כבטלו זכות להפלות, אני אחשוב אחרת. אני חושב שהכוחות שאומרים
לכם בבחירות... ואגב, מה זה אומר לחשוב אחרת? אתם תעשו משהו מעבר לשלוח מכתב?
תראה, אנחנו לא קבוצה שבאמת היא מחנה, יושבת ונפגשת וחורשת מזימות כל היום. היא סך הכל קבוצה שמנסה להגיד, אנחנו חושבים שחלק מהכללי משחק הדמוקרטיים זה גם שמירה על מערכת המשפט, זה גם שמירה על עקרונות דמוקרטיים. אתה לא יודע ואני לא יודע כמה הממשלה הבאה תממש מהאיומים שלה, אבל אם היא תתחיל, וככה זה נראה שהיא הולכת לעשות, תבטל, תייצר פסקת התגברות, ואחרי כן בשורה של חוקים תשלול זכויות מאזרחים, אז אני חושב שתהיה לזה תגובת נגד, והתגובת נגד הזאת יכולה להיות הפגנות, תגובת נגד יכולה להיות למשוך השקעות, לא משנה, אני באופן אישי כל השקעות שלי.
השבטת הקניון, סגירת שערי דיזנגוף סנטר, עד שהמדינה לא תשנה את החלטתה?
לא, אני לא, תראה, קודם כל יש לי שותפים והם ליכודניקים, אז מה שנקרא, הדבר הזה לא כל כך בידי, אבל אתה שואל אותי, האם הקהילה העסקית תצטרף גם במחאות? עשינו את זה בעבר, ואני מניח שנעשה את זה גם בעתיד, תגיד לי מה הגבול, לא יודע, תלוי הגבול של הגבולות של הממשלה. אני חושב שכרגע, בעיקר, מה שמסתמן, לצערי הרב, זה שאם כל ההסכמים האלה יכובדו, שוב, אני לא חושב שאנחנו ניפגע מזה, אני חושב שמי שיפגע מזה זה שכבות חלשות של חרדים, אני חושב שמי שיפגע מזה זה אנשים לא מעטים שעובדים בשבת ומקבלים משכורת של 150% ו-200%, ובתנאי יוקר המחיה של היום מתקשים להתפרנס ומסגרו את המסחר בשבת, ייפגעו מזה עשרות אלפי אנשים שעובדים בזה ושחיים מזה. כן. אז אנחנו באופן אישי, אני לא ממש חושב שתהיה לי פגיעה כזאת או אחרת. ולכן אני אומר, אני חושב שהסימון על הקיר פה הוא אל תתעלמו מזה שזכיתם בבחירות בסך הכל בפרש מאוד מאוד קטן, וכללי המשחק הם דבר שראויים להישמר. דרך אגב, זה נכון לשני הצדדים.
כן. יפה, אלון פילץ, תודה רבה, ונפגש בסיבובים הבאים, נראה איך הדברים יתפתחו. תודה.
תודה רבה לכם, ביי ביי.
שלום לחן מענית.
שלום שלום.
כתב המשפט של הארץ, אנחנו רוצים להתעדכן קצת בענייני המשפט של נתניהו, שני עדים השבוע, גם דוקטור יפעת בן חי סגב, מי שהייתה יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין, וגם דוד שרן, מי שניהל את לשכתו של בנימין נתניהו. בשני המקרים, התביעה מבקשת להכריז עליהם כעדים עוינים, לא מקבלת את בקשתה, ולשני העדים האלה יש גם הרבה מאוד טענות לפרקליטות. תן לנו ככה תמונת מצב, איך זה קורה?
נכון, שני העדים האלה בעצם, יפעת בן חי סגב הייתה יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, ודוד שרן עבד אצל נתניהו, היה מנהל לשכתו, ראש המטה שלו, והם בעצם, התביעה מזמנת אותם כדי להוכיח את האופן שבו נתניהו הנחה את הכפופים לו, לפעול למען בזק, לפעול למען אלוביץ', ועיקר סביב עסקת, אישור עסקת בזק יס. בשני המקרים באים האנשים, כל אחד מסיבותיו הוא, או מהפריזמה שלו, ובעצם אומרים, אנחנו בחקירה, כיוונו אותנו למקום מאוד מסוים, אמרנו דברים שאנחנו לאו דווקא מתכוונים אליהם היום, לאו דווקא זוכרים אותם. במקרה של בן חי סגב, בעצם התביעה באמת ביקשה להכריז עליה עדה עוינת. השופטים עשו מה שעשו עם פילבר, בעצם לא קיבלו את הבקשה מצד אחד, מצד שני אפשרו לתביעה לחקור אותה נגדית, מה שנקרא. ובמקרה של שרן גם, הוא התייצב אתמול, ומהר מאוד התובע ביקש להכריז עליו עד עוין.
אני לא מבין איזה, שנייה, אני עושה פה התנחתה. אלה עדי תביעה. התביעה יכלה גם לא להעלות אותם לדוכן ולא לכלול אותם בכלל במשפט ולא להתייחס אליהם בכלל בכתב התביעה. אם הם באמת הופכים לפרובלמטיים, או שהיה חשד שהם יהיו לפרובלמטיים, למה התביעה מעלה אותם לעדות במשפט? אלא אם כן, פתאום הם שינו לחלוטין גרסאות ביחס למה שהם אמרו במהלך החקירות, ואז השאלה היא למה?
תראה, כדי להגיש בעצם את העדים האלה, עדים חשובים להוכחת התזה של תיק 4000, מאוד חשובים אפילו, וכדי לאפשר בעצם את הגשת ההודעות שלהם במשטרה, את החקירות שלהם שמבססות לשיטת התביעה את כתב האישום, הם צריכים לזמן אותם לבית המשפט וגם לאפשר להגנה לחקור אותם בחקירה נגדית. ולכן הם מזמנים אותם. העניין שהוא שבחלוף הזמן, מאז החקירות, האנשים האלה מכל מיני סיבות, חלקן אני חושב ענייניות יותר, חלקן אולי פחות, כל אחד מסיבותיו, שוב פעם, הם מרחיקים את עצמם מהעדות שמסרו במשטרה.
אגב, כן, יכול להיות שיש לזה קשר מסוים לעובדה שאת רם הזלם, והם צריכים להעיד בדיוק שנתניהו חוזר לראשות הממשלה, חוזר עם קואליציה מאוד חזקה והדוקה, וחוזר גם עם הרבה מאוד כוונות לטפל במערכת המשפט, אז אולי הם מרגישים שהם צריכים להצטרף לסוס המנצח, ויותר נוח להם לבוא ופתאום להגיד דברים הפוכים ממה שהם אמרו בחקירה במשטרה.
לפחות שרן, הוא, אתה יודע, הוא לדעתי אפילו רץ בפריימריז
בליכוד,
של הליכוד, או התמודד, הוא נשם בשוחד בתיק הצוללות, הוא לחלוטין מזוהה לפחות בפן הזה של הליכוד עם נתניהו, ווודאי שהוא, אתה יודע, הוא גם היה, עבד אצלו, עבד אצל שטייניץ המון שנים, אני, אתה יודע, זה לא דברים שהוא היה שמח לבוא ולהפליל את האנשים האלה.
לא, אבל זה שהם יוצאים נגד הפרקליטות, הם מרגישים נוח לעשות את זה, זה חלק מהעובדה שמה לעשות, הפרקליטות, מערכת המשפט, מוכה וחבולה בשנים האחרונות, תחת מתקפה מאוד גדולה, והם מרגישים אולי טיפה יותר נוח לבוא ולהגיד, כן, הפרקליטות לא כזו נפלאה ומשובחת ועניינית ומקצועית, הפרקליטות פישלה.
אין ספק שזה סוג של טרנד עכשיו לעשות את זה. אני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה, פילבר עשה את זה לפני שנתניהו חזר, אתה יודע, הוא עד מדינה, שזה עוד יותר קיצוני, שבעצם שינה עדותו פחות או יותר בבית המשפט, או לפחות חזר מחלק מהדברים, או הציג את הדברים בצורה אחרת ממה שאמר במשטרה וברשות ניירות ערך. וגם יש את ה... אי אפשר לבטא לחלוטין את ה... עובדה שהם אומרים, אנחנו הרגשנו ככה, והרגשנו שהובילו אותנו למקום מסוים, אבל שרן אתמול מתייצב, ובאמת נושא בעצם פותח בפתיחת דבריו, ואומר דברים מאוד מאוד קשים על הפרקליטות, הוא אומר, בעצם התביעה פה, זו אותה תביעה שמעמידה אותי לדין עכשיו בתיק הצוללות, ויש חרב מעל ראשי, אני לא יכול עכשיו להגיד אמת, בגלל שאני נתון לחסדיהם, זה משהו מדבר, וככה היה גם בחקירה, וכל הזמן הזהירו אותי ש... החקירה גם בתיק 4000 תהפוך לחקירה בעזרה, כשבינתיים הוא חשוד בתיק הצוללות, זה התחושות שהוא מדבר עליהן. יחד עם זאת, אני צריך להגיד שכשמקשיבים לדברים ומוצאים, אני אתמול ישבתי וקשבתי כל היום לשרן כשהוא דיבר, אז הוא אמר דברים, מצד אחד הוא אמר, יש שם הנחיה מאוד מאוד משמעותית, שנתניהו אמר לו, לך תטפל, תעזור לבזק, לך תטפל בסיפור של עסקת בזק קס, זה תקוע במשרד התקשורת. והוא אמר אתמול, אני אפילו לא זוכר ב-100%, אני לא חותם ב-100% על זה שהאמירה הזאת אפילו נאמרה, עברו הרבה שנים מצד אחד. מצד שני, רוב העדות שלו לאחר מכן דיברה על דברים שהוא עשה ופעל בעקבות ההנחיה הזאת. זאת אומרת, היה פער בין האמירה הזאת שאומר, אני כאילו לא זוכר את ההנחיה של נתניהו, לבין זה שהוא בעצם התייחס לזה כאילו ההנחיה הייתה, הוא בעצמו, בזמן שהוא המשיך למסור את העדות.
כן, התביעה, מה היא בעצם רוצה להוציא מהעדים האלה ובכלל? הוכחה חד משמעית לכך שבנימין נתניהו הורה, הנחה, היה מאוד מאוד מפורש בדברים שהוא דרש מהאנשים שלו, בנושא הסיוע לבזק, לבקשות של אלוביץ'.
נכון.
זה מה שהוא צריך, וסביב זה יש הרבה מאוד אבל רעשי רקע, וכל מיני דברים שקשורים ביחסים אישיים, בתחושות של אנשים, אבל ברגע שהפרקליטות תשיג את הדבר הזה, בוא נשאל אחרת, היא השיגה את הדבר הזה?
אתה יודע, אנחנו עדיין לא, המשפט עדיין מתנהל, והוא די ארוך להתנהל, אפילו תיק 4,000, אבל אני חושב שהתביעה די מרוצה ממה שהיא משיגה, אפילו בסיטואציות האלה. כמובן, צריך לראות איך השופטים התייחסו לפערים בין הדברים שנאמרים בחקירה במשטרה, לבין הדברים שנאמרים בבית המשפט. השופטים שכרגע לא מביעים דעה, ודי יושבים ולא מתערבים, וגם לא שואלים שאלות קשות מדי לטעמי, או קשות מספיק, אבל הם נותנים למשפט להתנהל, והם בסופו של דבר יצטרכו להחליט האם הם באמת קונים את את הטענות האלה של פילבר ושל יפעת בן חי סגב ושל שרן, שהחוקרים הובילו אותם כמעט בכחש וכיוונו אותם למקום מאוד מסוים שהם והטעו אותם בעצם, או שהם יקבלו את התזה שעכשיו הם באים והם פשוט פוחדים לומר אמת, והם אמרו אמת בחקירה במשטרה. יש גם מסמכים ודברים מסביב כמובן אובייקטיביים שמעידים על כל
מבחינה, מבחינה משפטית, מה פסול בחקירה מתוחכמת שכוללת מניפולציות ותרגילי חקירה חוקיים ככל שיש כאלה, כדי לשכנע עד או נחקר, אתה יודע, לספר דברים שאולי הוא לא היה רוצה לספר בסיטואציה אחרת. אנחנו מדברים פה על דוד שרן, ראש הלשכה של נתניהו לשעבר, ושיש לו תיק בעצמו בעניין של הצוללות. אף אחד לא מצפה מהאיש הזה לעבור פתאום לצד שני לחלוטין ולחפש במרכאות את נתניהו. אז עושים לו קצת מניפולציות. זה לא חוקי? זה פסול?
אתה צודק, זה עניין של מידה, אתה יודע, מניפולציות בחקירה זה כמובן דבר שהוא לא רק קיים, הוא גם הכרחי כדי להוציא לפעמים אמת, לעשות, יש תרגילי חקירה לגיטימיים, יש דברים שהם לא לגיטימיים, מה שעשו לניר חפץ למשל, להביא איזושהי דמות שקשורה בחייו האישיים, ולהתקיל אותו איתה במקרה במסדרון, זה לא לגיטימי, וגם הבחירים בפרקליטות יגידו לך שזה לא לגיטימי ושזה טעות, או להביא, לשחות דרך קרובי משפחה, כל מיני דברים, זה לא לגיטימי, אבל כמובן ש חקירה מתוחכמת, עם טיפת עם נמצאת הפעלת לחץ ורמז שצריך לומר את האמת, אם לא יהיה סנקציות, זה דבר לחלוטין לגיטימי. אני רוצה להגיד משהו יותר כללי. אנחנו כל הזמן בדיון, וגם הדיון ככה ברשתות, וזה מדבר על תיק 4,000, קרס.
התיק קורס.
קודם כל זה פייק מוחלט, התיק מתנהל. יש דברים שהם לטובת התביעה יותר, יש פחות, יש כמובן את האופן שבו העדים מדברים היום. שוב פעם, שהשופטים יצטרכו לקבל הכרעות לגבי מצב שבו הם דיברו, ומה אמת ומה פחות, ומה שקרים, אבל בסופו של דבר צריך להגיד, תיק 4,000 הוא תיק של הפרת אמונים כנראה בוטה, זאת אומרת, בלי קשר עכשיו לשוחד, שגם צריך לקבוע ליסוד נפשי של נתניהו לגבי השוחד, אבל מבחינת מרמה והפרת אמונים של עבירה חמורה במדינת ישראל, היום עדיין עד שדוד
אמסלם
לא יבטל אותה, זה ברור שנתניהו היה בניגוד עניינים חריף, שלפי ההלכות של בית המשפט העליון, לפי החוק, הוא ככל הנראה, אני אומר, זה מהווה הפרת אמונים. זאת אומרת, עצם זה שנתניהו ישב מול אלוביץ' וקידם ופעל, אפילו אם זה לא נגע את האינטרס הציבורי, אפילו אם היה צריך לאשר את העסקאות האלה, עסקת בזק יס, אפילו אם זה טעם את האינטרס הציבורי, עצם זה שהוא ישב ופעל בנושאים האלה וקידם אותם, בזמן שהיה לו את האינטרסים האלה מול וואלה, שלו ושל בני משפחתו, זה ניגוד עניינים חריף. כן. וזה הפרת אמונים, לפי ההלכה.
אז ככל שאתה יכול, וברור שזה תרגיל קשה עד בלתי אפשרי, אבל אדם שיושב שם, בין אם הוא שופט או משקיף מהצד, הרושם שלו לגבי סיפור המעשה, זה שלא משנה איך הם מנסחים את העניין הזה, במקרה של דוד שרן, הוא קיבל הנחיה או בקשה מנתניהו לפעול, והוא פעל על מנת לעזור לבזק ולאלוביץ'. זאת אומרת, הדבר הזה עבר כחוט השני.
הוא קיבל הנחיה מנתניהו, והוא פעל, והוא אפילו לא, הוא עצמו לא מתכחש לזה, שוב פעם, חוץ מאמירה אחת שהוא אמר אתמול, שהוא לא זוכר ב-100%, אבל שוב פעם, כל החקירה, כל העדות שלו התבססה על האמירה הזאת, והוא בעצם אישר את זה. מה שהוא עשה, הוא ניסה מאוד מאוד לגמד את זה. הוא אמר, אבל נתניהו נתן לי הנחיה, ושיגר ושכח, לא התעניין, לא ביקש פולוים, כשהיו דברים שעניינו אותו והיו חשובים לו, הוא חזר אליי, הוא הרבה יותר התעניין ברשות השידור, מה שקורה שם, הוא הרבה יותר התעניין בערוץ 10, אבל זה בכלל בקושי עניין אותו, הוא מנסה מאוד לגמד את המעורבות של נתניהו.
טוב, אני לא יודע איזה משקל משפטי לזה. בואו ככה לסיכום, תספר לנו על, על דוקטור יפעת בן-חי סגב, מה ממנה ציפתה התביעה לקבל?
ממנה בעצם היא הייתה יו"ר מועצת הכבלים והלוויין,
שנדרשה
גם ההליך הזה שאישור בסקת בזק יס עבר דרכה, התביעה ניסתה לקבל ממנה בעצם שוב פעם את זה שהיא הונחתה מלמעלה על ידי אנשי נתניהו, אנשי משרד התקשורת, שנתניהו היה גם שר התקשורת אז, לקדם את העסקה בלוח זמנים מאוד מהיר, יותר מהיר ממה שבלחץ זמנים, והיא ניסתה והעידה שהכל היה מאוד מקצועי ומאוד תקי. אני חושב שבסך הכל התביעה התייחסה אליה גם כאל עדה עוינת, זאת אומרת שבעצם במשטרה אמרה דברים ברשות ניירות ערך דברים שהם יותר תמכו בתזה בכתב האישום, ובעצם לכן התאפשר לחקור אותה נגדית. בסופו של דבר אני חושב שגם במקרה שלה וגם במקרה של שרן, הם סיפקו לתביעה את מה שהיא...
אגב, יכול להיות שבשני המקרים האלה, ודאי אולי במקרה של העדים הבאים, העובדה שיש מרחק כבר של זמן די ארוך בין מועד החקירה במשטרה ובין מועד העדות במשפט, ויכול להיות שזה עושה משהו, אתה יודע, עוברים עליך תהליכים נפשיים, whatever, בתקופה הזו, ודאי עוברים שינויים על המדינה, ודאי עוברים שינויים על תפיסת הפרקליטות, על האמון הציבורי, הם באוחרי התביעה. כלומר, המרחק הזה בין החקירה ובין העדות, הם באוחרי התביעה?
קודם כל, זה נכון, זה תמיד נכון, בטח במקרה הזה. אני חושב שבכלל, ההימשכות של המשפט הזה, זה דבר שהוא הדבר הכי, ואני חוזר ואומר את זה כל הזמן, הימשכות של ההליכים האלה בישראל, וגם, אפשר גם ללכת למשפט של דרי, למקרים אחרים, שלא היה משפט בכלל, אבל להליכים, לשימוע, לחקירה, לכל הסיפור הזה, גם פה, ההימשכות של ההליכים היא הדבר אולי הגרוע ביותר. אתה יודע, המשפט הולילנד, אתם יודעים, נועל על ידי השופט דוד רוזן, בשנה היו שם 16 נאשמים, כולל חברות, עם כמה פרשות כמו כאן, נועל בשנה, אמנם בית המשפט העליון שינה את קצת חלק מהכרעת הדין, והתערב שם בהרשעה של אולמרט, אבל עדיין, אני חושב שזה פשוט, אנחנו רואים כל מה שקורה מסביב.
בוודאי, זו השפעה מאוד מאוד מהותית על כל הפוליטיקה הישראלית, בכל רגע ורגע. כל המסע ומתן הקואליציוני נובע מהיכולת של המפלגות הדתיות חרדיות לחלץ או לשחות במסע ומתן מנתניהו דברים שהם רוצים, בתמורה להבנה שלו ושלהם, שהם יטפלו בנושא של המשפט. אם המשפט הזה היה נגמר, נניח אתמול, כל ההסכמים הקואליציוניים היו נראים אחרת לחלוטין, בזה שום צד של ספק.
אנחנו, אתה יודע, כל הזמן, אתם יודעים, כל הזמן מדברים על השינויים הנדרשים במערכת המשפט. זה עכשיו הנושא שכולם מדברים עליו, ויש שורה ארוכה של שינויים שממשלת הימין הקמה מנסה לקדם אותם, שינויים מאוד בעייתיים, אבל אף אחד לא מדבר על הדבר הכי בעייתי במערכת המשפט, שהוא הרבה יותר, הרבה הרבה יותר מטריד, ובו צריך לטפל, וזה עם השכות ההליכים, גם הפלילים, גם האזרחים. אם אתם מקבלים היום, אם יש לכם למישהו חוב של 50,000 שקל לאחד מכם, ואתם מקבלים פסק דין, ואתם מגישים תביעה, סליחה, נגדו, ייקח עכשיו 7 שנים עד שיתקבל פסק דין.
אז אולי לפני שעושים שינוי מערכת המשפט, בואו נחליט שמזרזים טיפול בתיקים וקוצבים זמן לתיקים, אבל זה לא נעשה בשיחה הזאת. חן מענית, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
שלום לאבי שרף.
צהריים טובים.
ראש דסק השירות החשאי, יש דבר כזה בעיתון הארץ, לשעבר שורה של תפקידים ארוכים בעיתון, ביניהם עורך האתר באנגלית, ולא ניתן את כל הרשימה, אבל אנחנו מדברים איתך בגלל, דווקא בגלל תחביב. תחביב שלפעמים מגיע גם לעבודה, התחביב שלך זה לעקוב אחרי מטוסים באוויר. ואתה עושה את זה כי מסתבר שמטוסים מפעילים איזשהו מתקן, ואפשר לראות אותם ממש בזמן אמת, וגם את ההיסטוריה של לאן הם טסו, את המסלול המדויק שלהם, וכן הלאה, אתה גם מצייס על זה הרבה, ומדי פעם כותב את זה. לכן אתה המומחה שלנו לענייני אילון מאסק, וכל הבלגן שהוא עשה בזמן האחרון, שהוא חסם שורה של אנשים, ואחר כך הוא חסם עיתונאים. השאלה שאני אפתח איתך זה מה עוזר לאלון מאסק לסגור חשבון של מישהו שמצייץ איפה המטוס שלו נמצא, כאשר אפשר ממילא לראות את זה בכל, בשורה ארוכה של אתרים אחרים שאינם טוויטר?
טוב, אין בכך הרבה היגיון מאחורי כל מה שהוא עושה. בסופו של דבר הוא עושה כאן השמדת ערך ענקית של 44 מיליארד דולר,
כן.
עם טוויטר שהוא קנה. בגדול זה התחיל לפני שנה, שנה וחצי, הוא התעצבן שיש חשבון שמצייץ באופן אוטומטי, כל פעם שהמטוס שלו ממריא ונוחת, וכל מי שעוקב אחרי החשבון הזה בטוויטר, יכול היה לדעת לאן הוא טס.
אוטומטית זה מין בוט כזה, מישהו כתב תוכנה שמושך את המידע מאיזה מקור גלוי אחד, ומכניסה את זה לטוויטר.
נכון מאוד, הוא כתב עוד 30 בוטים כאלה, מטוסים של אוליגרכים, מטוס של טראמפ, מטוס של ג'ף בזוס וצוקרברג, אבל את אילון מאסק זה עצבן, והוא הציע לג'ק סוויני, הצעיר האמריקני, 5,000 דולר כדי שיפסיק לצייץ. והצעיר הציע הצעה נגדי, הוא אמר, בוא, תן לי 50,000 דולר ולהיות אינטרן אצלך בטסלה, ומאסק סירב לזה, והוא המשיך לצייץ באופן אוטומטי, עד שאילון מאסק קנה את טוויטר. בהתחלה הוא עוד הבטיח שהוא קונה טוויטר כדי להגביר את חופש הביטוי, וכהוכחה לכך, הוא ישאיר את החשבון של הצעיר הזה באוויר, למרות שזה מעצבן אותו, אבל אחרי חודש-חודשיים בעסק, הוא פשוט נטרל את החשבון הזה, שינה את החוקים של טוויטר, אוסר לפרסם את מיקומו המדויק של מאן דהוא, וזה בעצם היה תירוץ שלו לחסל את החשבון הזה, וכדי לתת כסות שזה לא רק הוא ספציפית, הוא ביטל עוד כמה עשרות חשבונות שעוקבים אחרי
היה מטסים. יותר זול לתת לו 50,000 דולר וטסלה, לא?
לגמרי, לגמרי, אבל לא תמיד הוא עושה את הדבר ההגיוני.
כן, אבל שוב פעם, למה הוא כל כך מתרגש מהעניין הזה? הרי כל מי שרוצה לדעת איפה המטוס נמצא, נכון להיום, יכול לגשת לשורה ארוכה של אתרים ואפליקציות אחרות. אני ואתה יכולים לעשות את זה כעת חיה. אבל אתה יודע מה, תסביר, איך זה שבאמת כל אזרח יכול לראות איפה נמצא כל מטוס, גם מטוס פרטי וגם מטוסים אחרים באוויר? מה, זה לא איזה כפתור שאפשר לסגור?
יש לכל מטוס משדר, טרנספונדר, שמשדר קוד זיהוי ייחודי. הקוד הזה נועד כדי לאפשר לבקרה האווירית לדעת מי המטוס שהם רואים כרגע על המקם. בהמשך יתאפשר להוסיף לשידור הזה גם נונצדיק מדויק, מיקום מדויק של המטוס בכל רגע. זה אפשר להגביר בצורה דרמטית את בטיחות התעופה, כי ניתן לשדר לכל מטוס בסביבה איפה אני נמצא. בקיצור, זה נועד בכלל להגברת בטיחות התעופה.
אגב, אבל דווקא אנחנו כמדינה, אתה יודע, המדינה שהביטחון בה הוא מעל הכל, האם זה באמת לא קצת מסכן, נגיד, מטוסים, שכל אחד יכול לדעת איזה מטוס עובר כרגע מעליך?
כולל מי נמצא שם לפעמים, כי אם זה קשור למשהו בעיתונות, נבחרת ארגנטינה עומדת לנחות.
נתחיל מהסוף. 30 ו-40 ו-50 שנה לפני אתרי המעקבים האלה, מחבלים הורידו מטוסים, פוצצו מטוסים, חטפו מטוסים, הורידו אותם עם סטינגרים או ניסו לעשות את זה. באופן עקרוני, אם מחבל ירצה להוריד מטוס, הוא צריך פשוט לשבת קרוב לשדה התעופה, להרים את העיניים לשמיים ולשגר טיל. זה משהו שכוחות הביטחון צריכים להתמודד איתו בלי שום קשר לאתרי המעקב. אז המידע הזה גלוי, הוא משודר לאוויר בצורה לא מוצפנת, הוא מאפשר לכל מי שיש לו אנטנה ב-10-20 דולר, לחבר את זה למחשב ולמפות בעצמו כל המטוסים שיש בסביבה, וגם אם אין לי את זה, אני יכול להתחבר לאתר שסוכם את סך תנועת המטוסים לכדי מפה. עכשיו, מטוסים אזרחיים זה לא מטריד אותם ענייני הסתרה ופרטיות. הטייקונים זה כן מסתיר, זה כן מפריע להם, הם לא רוצים שתדע איפה הם, ולכן בדרך כלל הם רושמים את המטוסים שלהם בכלל תחת איזה חברות קש במקלטי מס מסביב לעולם, ולך תדע איזה מטוס כרגע אתה רואה. אתה רואה את המטוס, אתה רואה את הרישום שלו, אבל אתה לא באמת יודע של מי המטוס.
כן.
ככה הם עושים מאמצי הסתרה.
ולמה, תגיד לי, העובדה, אילון מאסק אבל לא העובדה שאילון מאסק משתלט על טוויטר, לא עוצרת בכלל את הדבר הזה, הרי לא חסרות פלטפורמות כדי לפרסם את המידע הזה. מה הוא חשב לעצמו? שמה?
הוא לא חשב, אני לא חושב שהוא חשב, אני חושב שכפי שהוא הוכיח בחודש האחרון, הוא ער באמצע הלילה, מתעצבן מכל דבר שמישהו מצייץ, מגיב בקפריזיות לכל מיני אנשים, ומקבל החלטות, מה שנקרא on the fly, סליחה על literally speaking. וזהו, ופשוט הוא החליט שהוא מחסל אותו, בלי לחשוב שהמידע יהיה זמין בכל מקום אחר. חיסול החשבונות האלה לא חיסל את המודיעין הגלוי. מה שהוא כן עושה, זה פוגע ביכולת שלנו כחוקרים וכעיתונאים, וסתם כציבור שמתעניין, לקלוט, ללמוד על המידע הזה ולהפיץ אותו הלאה, כי טוויטר, למרות שהיא לא המקור למודיעין הגלוי, הפכה להיות הפלטפורמה שאליה נשפך כל המודיעין הזה, בין אם זה מחוקרים עצמאים, ובין אם זה מאוביסטים שיש להם זמן פנוי.
פלטפורמה מאוד נוחה לאיסוף מידע.
פלטפורמה מאוד מאוד נוחה לאיסוף מידע, בשבילי כעיתונאי, ולהפיץ מידע, וכל כל האנשים האלה וכל הגורמים ש, 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 שמתרכזים באוסינט, במודיעין מקורות גלויים, ומחקר וחוקרים ועיתונאים, התרכזו בפלטפורמה אחת, וזה מאוד 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 שיפר את הצורה שבה מידע משותף סביב העולם, ומה שהוא עושה כרגע, הוא לא מחסל את המודיעין הגלוי בזה שהוא סוגר את, את החשבונות האלה, כי המודיעין הזה נמצא בכל מקרה במקום אחר. מי שירצה למצוא אותו ומבין ועוקב אחרי ספינות או מטוסים או מה שזה לא יהיה, או צילומי לוויין, ידע מאיפה לקבל את זה. אבל האנשים האלה שאוספים את המידע ומשתפים אותו, עלולים בשל הנזק שהוא עושה לפלטפורמה, עלולים פשוט להתפרס להמון המון פלטפורמות נפרדות אחרות, וזה יפגע מאוד בחופש המחקר ובחופש הביטוי, ובעיקר בחופש העיתונות. וזה משהו שצריך לשים לב אליו, בלי שום קשר לעובדה שהוא סגר את הבוט הספציפי הזה. שים לב שגם ביממה שלאחר מכן, עיתונאים מכובדים רציניים מכלי תקשורת מרכזיים שדיווחו על הפרשה,
נכון.
גם הם נחסמו. למשך 48 שעות, עיתונאים רציניים נחסמו לא בגלל שהם צייצו בניגוד למה שהוא טען, הם לא צייצו את הקואורדינטות שבו אילון מסק נמצא כרגע. הם דיווחו על הפרשה ועל החסימה של החשבונות, והוא פשוט חסם אותם, חסם עיתונאים שלא עשו כלום פרט לדווח, לעשות עבודתם ולדווח על כך.
תודה רבה, אבי שרף.
יאללה, תודה.
תודה לכם, להתראות.
טוב, איתן, נסתיים עוד שבוע.
נסתיים עוד שבוע, הזמן עובר מהר, אה?
הזמן עובר מהר, הזמן טס, ושים לב כמה שבועות אנחנו מסיימים בלי שיש לנו עדיין ממשלה חדשה.
כן.
אז נקווה שתהיה כבר ממשלה בקרוב.
עוד לא עלה, אתה יודע מה, אולי הערב, הוא מחר.
עלה בידו.
יעלה בידו. טוב. כמו מסי, יעלה בידו.
בדיוק. אז תודה רבה לך, תודה רבה גם לדן ברומר ונערה מלכין שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, ואנחנו יהיו פה בתחילת השבוע הבא. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
תודה, תודה.